חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. קראתי כי יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הודיע אתמול כי בכוונתו לקדם את מעמדו של חוק השבות כחוק יסוד. לדבריו, מדינת ישראל צריכה לקלוט עלייה ולפעול להבאת כל יהודי שאפשר. ואני אומר, בראבו. בראבו ועוד פעם בראבו. כל הכבוד לחבר הכנסת ליברמן. אבל עודני צועק בראבו ומשהו ניכר בזיכרוני. ב-28 בדצמבר 2011 הועלתה בכנסת הצעת חוק דומה שביקשה להפוך את חוק השבות, אחד החוקים הראשונים שחוקקה כנסת ישראל, לחוק יסוד. אולי לא הייתי זוכר את ההצעה הזאת שנפלה כבר בשלב ההצעה הטרומית ברוב גדול של הקואליציה מול מקצת מהאופוזיציה, אבל אני הגשתי את הצעת החוק הזו. ריעננתי את זיכרוני. גם באותה שנה עמד ליברמן בראש מפלגת ישראל ביתנו. הוא היה בקואליציה, היה סגן ראש ממשלה ושר החוץ. היו לו 15 חברי כנסת לישראל ביתנו באותה קואליציה, המפלגה השלישית בגודלה. ליברמן לא היה בהצבעה החשובה הזאת על חוק יסוד השבות. רק שניים ממפלגתו בכלל הגיעו להצבעה. אחד הצביע נגד, אחת בעד. ואל תתבלבלו. בישראל ביתנו יש משמעת ברזל, גם אז הייתה. אם ליברמן היה רוצה, הצעת חוק יסוד השבות הייתה עוברת אז, ב-2011. אבל אולי אז לא היה צריך להביא כל יהודי שאפשר, או שחוק השבות כחוק יסוד שחל על מדינת ישראל נראה אחרת מהאופוזיציה. ממש שונה באופן מהותי מאיך שהוא נראה מהקואליציה. כשאתה שר החוץ וסגן ראש הממשלה, יש כנראה דברים שהם יותר חשובים מחוק השבות.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הרעה. איך גמרנו על חמאס, אה? ניצחנו, ריסקנו ופוררנו את הרוצחים הנתעבים האלה עד השמדתם המוחלטת, או להפך, איך שתרצו לקרוא לזה, בדיוק כמו שנתניהו הבטיח. כבר אני שולחת להדפסה לוגו חדש על הכובע, חמאס זל. כל כך זל, שבאורח פלא פעיליו מסתובבים חמושים ברחובות ומאיימים על העזתים, שאם יעזו להמרות את פיהם הם יקבלו כדור בראש. הם כל כך חסרי יכולת צבאית, כי גמרנו אותם, נכון? שחוליות נוח'בה עדיין מסתתרות במנהרות שאת רובן לא הצלחנו להשמיד, ומסתערות מדי פעם על הכוחות שלנו. השמדת חמאס הייתה מטרת העל של המלחמה הזאת, ובמשך תקופה מסוימת קדמה לשחרור החטופים. מזל שלקראת הסוף עשו בהנהגה שחלוף בין המטרות, אולי מתוך הכרה במציאות שהרבה יותר קל לשחרר חטופים אחרי שנתיים, מלמחוק ארגון טרור. ואת ההודעה בכישלון אנחנו רואים ממש היום, עכשיו, שנציג חמאס הוזמן להצטרף לחיפושים אחרי חטופים חללים בשטח שבשליטת ישראל. קולטים? אנחנו נעזרים בארגון שטבח בנו כדי למצוא את החללים שהרג וחטף לנו. יש כאלה שקוראים לזה ניצחון מוחלט.
עם האורחים, ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור, אילי זק. מזל טוב, אילי, אתה התחתנת.
התחתנת. רואים עליו, תראה איזה, תסתכל על החיוך, כולו קורן. כן, זה ככה בהתחלה, אריה.
שלושה ימים כבר עלה שני קילו.
וואו.
רק מהנחת.
נכון.
טוב.
חבר הכנסת סעדה איתנו.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת, עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט מטעם הליכוד ולשעבר סגן ראש מח"ש. שלום לך.
מה העניינים?
שלום לכם, ברוך השם, הכל בסדר.
סליחה, כנראה אתה לא לבד. מה זה הכל בסדר? מישהו מאיים עליך עם אקדח?
למה?
אתה מבסוט?
כי אנשים שלא מאיימים עליהם עם אקדח לא אומרים שהכל בסדר.
הרוב
בסדר. אני באישי שלי, הפרטי שלי, ברוך השם הכל בסדר.
אז עכשיו התחלת לדבר.
לא, הכל בסדר. הילדים שלי, בן שלי אחד בחאן יונס עכשיו, וברוך השם הוא בסדר, בן אחד בציר 60, ושלח לי תמונות שמלווים עכשיו את ה... את החטוף ששב הביתה והכל בסדר, בת קצינה בשלדג והכל יצא בסדר, אז אני שמח שהכל בסדר, זה לא מובן מאליו.
באמת, באמת לא מובן מאליו.
רגע, אבל הוא אמר משהו שאנחנו צריכים לברר, זה החטוף
שמחפשים... שחוזר הביתה לקריית ארבע.
לא,
לא, לא, לא,
בקריית ארבע. בקריית ארבע, אוקיי, בסדר, בסדר, לא, חטוף החי, בסדר, לא, לא, אני חשבתי שמדובר על עזה, לא, בסדר, אוקיי, לא, זה בסדר.
בחניון יש להם משימות אחרות, הוא שריונר, משימות אחרות לגמרי.
אין על השריון, תשמע. עולה בכנסת חוק, שעולה בוועדת השרים, ואולי תגיע להצבעה בקרוב, שמבקשת להעניק לוועדת הכנסת סמכות לעכב הליכים פליליים נגד ראש ממשלה או שר מכהן. ופה זה באמת סוג של, בואו נדבר ברפורמה משפטית רבתי, כי
גם ועדת כנסת שיכולה לחוקק, לעכב, זאת אומרת זה גם לא בית משפט, נכון?
נכון, ועדת כנסת נכנסת כן. בנעליו של בית משפט, זה טוב בעיניך?
אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה יעבור, אני חושב שכרגע יש את המשפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש שם דברים באמת שקורים שם שהיו אומרים להריד את רמות הסיפור.
ראי, אז למה מעבירים את החוק הזה? לא הבנתי, לפני שאנחנו
לא התייעצו איתי. אני חושב שאם היו שואלים אותי, כולם יודעים שזה לא יעבור בגעת, וגם אין סיכוי, הסטטיסטית זה לא יעבור.
אז מה זה ספין? מה זה? זה
ספין? אני לא פרשן, אבל אני, בוא לא יפתיע אותך אם תדברי איתי עוד כמה חודשים, וכנראה מהחוק הזה, זה קריאת רומית, אתה יודע, סתם סטטיסטית, שאנשים ידעו, רוב המוחלט של הצעות חוק בקריאות טרומיות הן זוכות לכותרת חד פעמית ולא מעבר. סטטיסטית, לא מדבר על אמונות ודעות, אתה בטח מכיר את זה.
הזכרתי קודם איזה חוק יסוד השבות שאני העליתי והפילו מיד.
וכמו חוק הריבונות לצערי.
אז למה להסיק את התקשורת אותנו, אותך? בזוטה כזאת ובטיפקה, כאילו אתה אומר שלא צריך להתייחס לזה בכלל.
אני לא, אני באמת מתייחס לדברים האמיתיים, לרעידת אדמה שבאמת הייתה השבוע שראש צוות חקירות, מתוך התיקי אלפים, שהוא סגן ניצב במשטרה, בדימוס, שפותח ואומר, חבר'ה, ביצעתם עבירות פליליות, זה בעיניי הרבה הרבה יותר דרמטי.
אז למה לא מדגישים את זה בליכוד, אלא בוחרים
אני מדגיש את זה, לא, אני דווקא, לא, אני מדגיש כן, את זה, התראיינתי על זה, אפילו ראש הממשלה שיתף את זה,
תעזור לי כמשפטן, נניח באמת שכל מה שהוא אמר זה מדויק, ובאמת בוצעו עבירות פליליות תוך כדי חקירה, אז מה, זה פוסל את החקירה, ועכשיו צריך לסגור את התיק?
עכשיו בוא נגיד, אם זה לא היה תיק נתן, סתם תיק רגיל מה היה קורה, הפרוצדורה, ברגע ששופט שומע שאיש מתוך המערכת אומר שני דברים, אחד אומר בוצעו עבירות פליליות, ואומר יותר מזה, באתי למחש בזמן אמת, וביקשתי להגיד את זה כמקור מידע, וסירבו לי, הפרקליטות סירבה לאפשר לי להשמיע את הדבר הזה. עכשיו, הייתי חושד, אולי הוא לא אומר...
אבל הזכירו גם את שמך לדעתי, אתה יודע?
נכון, אני הייתי שם.
רגע, אני אגיד לאריו, אריו, אתה יודע שאותו אדם, שמעתי אותו היום מתראיין, שהוא פנה גם למשה סעדה, בהיותו במחש, וגם למפקדת במחש,
וגם לראש צוות חשיפה.
ראש צוות, אוקיי, ששניהם אמרו לו, אנחנו לא מתעסק, גם סעדה עצמו, אמר, אני לא מתעסק בזה, לא?
לא, לא.
תסביר לי.
אני הפניתי כי מחר ובאותה תקופה לא אפשרו לי להתעסק בזה, על פי הכללים, אמרו לי שרק מנהלת מחש, אז הפניתי למנהלת מחש, ומנהלת מחש סירבה לקבל את התלונה שלו. עכשיו מה שכן עשיתי, הגשתי תלונה נגדה במקום, הגשתי תלונה נגדה על כך, אז בזמן אמת, לא היום, לא היום שאני חבר כנסת, אז שאני יוצא נגד מערכת של 1200 פרקליטים, נגד פרקליט המדינה, נגד יועץ משפטי לממשלה, נגד על, שכן יוצא בזמן אמת, מגיש תלונה למערכת לרוזן, ואומר להם, תקשיבו, איך יש דבר כזה שמגיע מקור, מבקש למסור דברים חמורים, מידע מודיעיני חמור, ומחש, הפרקליטות לא מאפשרים לו.
תגיד לי, אולי המסקנה ממה שאתה אומר, זה שאסור למחש להיות חלק מהפרקליטות?
ברור, לכן מחר בשעה 11 יש דיון בכנסת שאני מוביל, הכנה לקריאה ראשונה, הפעם זה לא סתם טרומית כסיסמה, אלא הכנה לקריאה ראשונה, ששם דנים בשני הדברים, א', להוציא את מחש מהפרקליטות, ודבר שני, להקים גוף שחוקר את הפרקליטות. זאת אומרת, אותו מחש שיצאו מהפרקליטות יחקרו אנשי שירות, אנשי משטרה, ואנשי ייעוץ משפטי ופרקליטות, כך שמול כל גוף חזק יהיה גוף שחוקר אותו. כי נגיד עכשיו החוקרים שהעדות הסתיים של אותו סגן אלוף שחצה את הקווים, סגן ניצב, והעדות שלו תסתיים. נגיד שהשופטים יחליטו להגיש, שירצו שהעניין הזה יחקר. מי חוקר אותו? מחש לא יכולה לחקור.
תשמע, זה רעיון נפלא.
השופטים לא יכולים לחקור.
שלכל גוף יהיה גוף שיחקור אותו. השאלה רק עכשיו מי יעבוד.
כולם יהיו עסוקים בחקירות.
לא, זה עובד יופי, רק לדייק. זה עובד יופי. אני מחש, חקרתי שוטרים, ומחש חקרו את האנשים שלנו, וזה עבד יופי, לא היה דוף. כמעט מעולם.
החוקרת, אני רוצה אבל לדבר איתך שיש לנו עוד לא הרבה, יותר מדי זמן, בוא נדבר על חוק בנט. אתה יודע, ככה לפני השידור, אמרתי לארי את הדבר הבא. אם אני חברה, בעלת חברה, ואני חייבת לאנשים, לבנקים, לא יודעת מה כסף, ולא שילמתי אותו, לא יתנו לי הרי, גם אם אני אעמוד ראש, ברור, אז איך יכול להיות שהליכוד חייבים למעלה מ-50 מיליון שקל, ובנט חייב כמה, 20 מיליון שקל,
והכל
אותו דבר, כולם חייבים, מי שחייב שישלם.
זה לא אותו דבר, כי הליכוד קיים.
הוא סגר את החברה של הליכוד קיים. אם את מנהלת חשבון בנק ואת במינוס, הבנק בסדר, כי יודע שאת תחזירי
בנק לא בסדר, הבנק לא בסדר, הבנק נושא לך ריבית, האם יש ריבית על הסכום של הליכוד? מדוע הליכוד ממשיך, נניח אפשר היה לקצוב את זה לכמה שנים אפשר לפרוס את החוב, אבל אתה לא יכול בגלל שהמפלגה קיימת להמשיך לסחוב חוב ולהגיע ל-100 מיליון שקל, תהיה חברת חשמל בסוף.
אני לא קובע את החוקים, אבל יש הבדל גדול בין גוף שמתנהל מול הבנק, ובמקרה זה כאילו מדינת ישראל היא הבנק, לבין גוף שמה שהוא עשתה הוא כמו עסק שאתה בפשיטת רגל, אתה סוגר את העסק שלך עם כל החובות ומשאיר את הנושים בלי שקל, ואת מקים חברה חדשה, ועוד פעם פושט רגל ועובר לעוד חברה. זה מה שבנט עשה. בסוף, 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 גזל כספי ציבור, הליכוד זה מפלגה קיימת, יש מעל לקחת כסף.
אז זה בסדר, כן.
זה נכון, זה נכון.
אין מעל לקחת כסף, ברמה המשפטית, ובין...
קודם כל, לדעתי מבנט יש יותר לקחת כסף מאשר מהליכוד, אם אנחנו כבר מדברים.
אי אפשר לקחת
מאישי,
את טועה.
לא, לא, אתה יודע, אני סתם לך... אי אפשר לקחת מאישי. לא, אני סתם כבדיחה,
כהלצה. אני חושב שאני מסכים איתך בעניין שיש הבדל בין גוף שנסגר ולכאורה מת מבחינה משפטית וגוף חי וקיים, אבל נדמה לי שהליכוד הוא המפלגה היחידה שהחובות שלה הולכים וגדלים עם הזמן, בעוד שראיתי נתונים על מפלגות אחרות שהולכים ומצטמצמים, לא דרמטית אבל מצטמצמים.
אבל אני חושב שהמדינה צריכה לבוא לכל מפלגה, זה לא משנה, צריך לגזול כספי ציבור ולהגיד בואו אנחנו רוצים תוכנית, אתם רוצים עוד תקציב,
התייעלות, בבקשה,
תוכנית התייעלות, תפרסו, כמו שעושים בהוצאה לפועל, תראו לנו תוכנית, תפרישו כל חודש סכום מסוים, אם לא אנחנו נקזז לכם. אני חושב שזה התפקיד של המדינה לעשות את זה, ולהציב גבולות, אבל לא יכול להיות שיגזלו כספי ציבור. אני חושב, החובה שלנו כנבחרי ציבור, לשמור על הקופה הציבורית, יש לנו מספיק מה לעשות, ומי שחסר לו, הוא זמן להעביר לחיילים.
חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומת.
פרסומת אחת, כן.
תראה איזה יופי, אנחנו ביחד, כן.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, קודם הזכרתי את החיפושים אחרי החלל החטוף, אליו הצטרף גם נציג חמאס, איתנו אלוף במילואים יפתח רונטה, לשעבר מפקד זרוע היבשה של צהל, ומי שאמור להתמנות ליו"ר רשות שדות התעופה, נכון?
שלום.
שלום, שלום.
שלום, אלוף רונטה, ובהצלחה בתפקיד החדש.
כן, איך אתה מקבל את העובדה שאנחנו ביקשנו עזרה מחמאס למצוא את החללים החטופים שלנו, שהם רצחו, הם חטפו והם הכביעו?
סליחה? מה זה אנחנו מבקשים מהם עזרה? הם מחויבים על פי ההסכם להחזיר לנו את כל החטופים האמיתיים.
הם לא מביאים, אז מה, אתה חושב שאם אנחנו...
הם לא מביאים, אז הם עכשיו, אבל המושג שנקבע בהסכם כנראה שלא הייתה ברירה אחרת, זה best effort. אז הם עכשיו עושים best effort. אני חושב שהם יודעים איפה הם נמצאים. בוא נגיד לך, לא רק שאני חושב, אני יודע, אוקיי? שהם יודעים איפה נמצאים חלק גדול מהחטופים. אבל יש עדיין מספר חטופים, בוא נגיד, לדעתי פחות או יותר בין 5-7, שכנראה יותר קשה להגיע אליהם. וחובתם להשתתף בכל מאמץ שנעשה על מנת להגיע אליהם. היותר מזה, אם הם לא יביאו לנו את כל החטופים, אני, אם זה תלוי בי, לא מתקדם.
זה לא תלוי בך. זה לא תלוי בך. אתה מתקדם בהסכם גם אם הם לא יחזירו לך את כל החטופים.
בינתיים טראמפ אמר 48 שעות. בואי נראה. בואי נראה. We will see. נראה.
Disputeful, כן. Amazing.
עכשיו, אתה לוקח ברצינות את הדדליין שטראמפ הציב לחמאס 48 שעות ואחרת, אוי ובוי?
זה יותר בעיניי... אני אגדיר איזה אמירה שאומרת דיר בלק. אני לא יוכל לחכות יותר ממה ש... אני אוכל לחכות, ואני לא יודע עוד כמה אני אוכל לחכות, אבל זה צריך להיות מהר. יש לזה אמירה טראמפית קלאסית בעברית.
ייפתחו שערי הגיהנום, זה בתרגום לגיהנום.
יאללה, הצירים נשחקו כבר.
האמת שכן, זה כבר נפתחו כמה פעמים, לא קרה כלום.
לא קרה כלום.
אבל הוא אמר אוקיי, אז הוא אמר 24 שעות, 48 שעות, סליחה. אבל יש סדר גודל של 8 גופות שמחויבים להביא אותן.
והם לא מביאים אותם, אז אני
לא רואה מצב שבו עוברים לשלב השני של ההסכם. עד שלא משתכנעים שבאמת נעשה המושג הזה שנקרא best effort, שאני מתחבר למושג הזה, למרות שהייתי שמח שיגידו או כולם או ההסכם מפוצץ.
אולי בדלת האחורית, בלי הצעות.
יכול להיות הגיוני, אני שואל אתכם, הגיוני שהגופה של הדר גולדין לא נמצאת? אין סרט כזה בעולם.
כן, רבים יודעים, רבים יודעים איפה הוא נמצא, אולי הזיזו אותו לאחרונה, אבל האם הגיוני בעיניך שאולי אנחנו לא מתקדמים לשלב השני עד שלא הוחזרו כל החטופים, אבל למעשה אתה כבר רואה טורקים עם דגלים טורקים נוסעים שם, ואתה רואה את המצרים נכנסים.
ואתה עובר בקריאת גת ואתה רואה יופי של מפקדה עם כל החיילים.
זה בשטחנו.
זה בשטחנו, אבל עדיין אנחנו מדברים... רגע. אנחנו מדברים על זה שאנחנו איבדנו שליטה בעצם.
אז בוא נתחיל. נתחיל, נלך מהפרט אל הכלל. יש דגלים טורקיים, אבל יש התחייבות אמריקאית, ואני יודע שהיא מסוכמת באופן מלא שלא ייכנסו טורקים. אני נכנס דגל טורקי, בגלל שיש איזה מסעית שהגיע מטורקיה, זה לא מעניין אותי. טורקים לא ייכנסו לרצועת עזה, אגב, וגם לא קטרים.
אגב, על המסעית כתוב החרש אשדוד, בעברית.
אז יכול להיות אתה יודע מה, אני לא יודע, יש לו טורקים מאשדוד, אני לא יודע, אבל הטורקים לא ייכנסו לרצועת עזה על פי הבנתי את התיאום בין אמריקה לבין ישראל, ויותר מזה אני אגיד לך, אוי ואבוי לנו אם טורקים ייכנסו לתוך רצועת עזה.
מה אנחנו יכולים לעשות, יפתח? בוא, עכשיו בוא, נגיד, נניח נכנסים,
זה שנכנסים לרצועת עזה זה לא העניין. העניין הוא שהטורקים מאוד מעוניינים אסטרטגית להכניס רגל בדלת של המזרח התיכון, ולהחזיר, ממש כמו שאני אומר, דתית, להחזיר את האימפריה האוטומנית עד כמה שניתן למעמדה מלפני כמה, לפני, בוא נגיד, כ-200 שנה. והדבר הזה הוא בלתי נסבל מבחינתנו. אם אתם שואלים אותי את רונטל, על פי תפיסתי את מה שקורה במזרח התיכון, אם יש איום אסטרטגי, שיכול להפוך לאיום מאוד מאוד קונקרטי ורלוונטי למדינת ישראל בשנים הקרובות, זה האיום הטורקי, הסוני, החיבור לאחים המוסלמים, החיבור לקטר, החיבור למצרים, ואין לכם ציר עוקף איראן.
אבל אתה יודע ש...
סליחה, וסוריה, מה אני אומר?
או, בדיוק מה שאני רציתי להגיד לך, הם שם על מלא, בדיוק, הם לא צריכים לבקש רשות להיכנס.
לא, אני לא חושב שהם שם על מלא, אני חושב שאתה טועה.
הם לא על ידי.
אני אומר לך, גם הידיעה שקיבלו את כל המסרים הנדרשים, כולל מסרים ישירים ממדינת ישראל, דירבלק מלהכניס כוחות לסוריה, אנחנו לא נסכים, אם לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נפגע בהם.
אני מסכים עם העקרונות שאתה קובע, ודאי אני חושב שאתה צודק, אבל אתמול שמענו על איזה מחבל של הג'יהאד האיסלאמי, שהיה מידע מודיעיני ורצו לחסל אותו, אבל זה לקח 24 שעות לקבל את האישורים.
עד שקיבלנו אישור בכתב.
לקבל את האישורים. זה נראה לך הגיוני הדבר הזה?
לא. המבחן הגדול האסטרטגי של מדינת ישראל זה מימוש עקרונות פיסת הביטחון עקרונות חדשים, שהמוביל בהם זה הלחימה הרצופה כנגד התעצמות הטרור. לא יותר עניין הכוונה, ולא יותר עניין הסיבובים. מדינת ישראל, אם היא חפצת חיים, היא מנצלת את ההישגים האסטרטגיים בזירות השונות, ולמשל, בזירה הלבנונית, היא לא מאפשרת לחיזבאללה להתחמש.
אבל אנחנו, אבל יפתח, היה לך אתמול דיווח, אוקיי, ממקורות בכירים, בוא נאמר זאת כך, שחיזבאללה לא רק מתעצם, אלא ליד כל פעיל חיזבאללה או מפקד זוטר, יש גם איזה איראני שלוחש לו על האוזן מה לעשות. עכשיו זה מתחת לאף שלנו, כשיש לנו את הלגיטימציה לצאת ולפגוע בהם, נכון? לתקוף כל חיזבאלון שנראה לנו מתחמש. כן, אבל הם מתחמשים וחוזרים לכוחם, אגב בדיוק כמו חמאס, לכן הם גם בחמאס גוררים את השלב הזה עד אין קץ, כדי שהם יגיעו לשלב השני על הרגליים.
ממה שאני יודע, זה שיח מרכזי במודיעין הישראלי, אני לא סתם אני אומר את זה, ויש תאום בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, שמאשר לצהל לפגוע בכל איתור כזה שמשמעותו התעצמות של החיזבאללה. עכשיו, אני מודה שזה מבחן שאנחנו לא, נקרא לזה, עוד לא הגענו למה שנקרא לשלבים המורכבים שלו.
וגם אם בלבנון אנחנו קרובים לזה,
החוכמה היא לעשות את זה בעוד שנה ושנתיים ושלוש, ושם יהיה המבחן הגדול. ולא נכון רק בלבנון, יקיריי, אלא גם באיראן. אם אתם שואלים אותי איפה המבחן הכי גדול, ובאיראן, ונגד, וכמו שדיברנו קודם, נגד הטורקים. אבל אם ניקח את איראן כדוגמה, איראן עכשיו נניח, יש לנו מידע שהיא מה שנקרא, בונה מחדש את המתקן, יו נעימית, איפה, בנושא של החומר
הרדיואקטיבי
המאושר. תוקפים או לא תוקפים? מבחינתי, המבחן
התוצאה
היא חד-משמעית, תוקפים. אז זהו, זה השאלה. אם לא תוקפים, אז שלא נופתע שהאיראנים יהיו איום קיומי על מדינת ישראל יותר מהר, מה שאנחנו חושבים. ברור שיש פה סימן שאלה מאוד גדול.
אנחנו חייבים לסיים, לצערנו הרב, אלוף במילואים יפתח רונטה לשעבר,
אבל בוא נהיה אופטימיים.
אנחנו אופטימיים כל הזמן.
אך זהירים.
אחרת לא היינו ציונים.
וזה מה ההגדרה של פסימי, אלדן?
אחד שלא שמע חדשות.
לא, אופטימי ניסיון.
אופטימי
ניסיון. תודה רבה, אלוף במילואים יפתח רונטל. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ישראל כהן, פרשן קול ברמה, שלום לך.
איי איי.
שלום וברכה, שלום אריה, שלום ליאן.
אהלן, אהלן, מה קורה?
בסדר, אתם יודעים, ברוך השם.
כן, היום נפתלי בנט עלה להתקפה, מה שנקרא, נכון? נכנס בחרדים, מה שנקרא, על מלא.
כן.
ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, מדבר על סנקציות, הפסקת כספים, הקמת ישיבות סמוך לגבול. אחלה פתרונות.
אתם לוקחים אותו ברצינות או זה כמו טראמפ?
קשה לדעת נפתלי בנט, כי פעם אתה יודע הוא אומר כך וכבר ראינו שהוא עושה הפוך, זאת אומרת מי שהבטיח לו לשבת עם הערבים בסוף ישב איתם, אז יכול להיות שגם פה עוד פעם זה צורכי בחירות, אבל כן, כן צריך לומר שנפתלי בנט רוכב על הסנטימנט הזה, כמו שציינתם, שהוא רואה שנתניהו כן בעד להעביר חוגיוס, לפחות אתה יודע, כלפי חוץ, אנחנו רואים את נתניהו מגבי את ביסמוט, וביסמוט מנסה לעשות הכל, ובנט רוכב בדיוק על הכיוון השני, יש לו קצת תחרות עם ליברמן על המשבצת הזאת.
גם עם לפיד, אבל זה אומר שהמפלגות החרדיות בעצם לוקחות בחשבון שאחרי הבחירות הבאות הם לא יהיו חלק מהקואליציה?
זה בדיוק הסיפור, תראה, בלי החשש הזה, כבר ממזמן החרדים אולי היו נוטשים את הקואליציה. כל הסיפור הזה, בעצם מי שמחזיק אותם בתוך הקואליציה, זו בסוף האופוזיציה. כי אם לפיד, כמו שאתה אמרת, מסרב לקבל אותם כשותפים, או מסרב להבטיח להם את מה שנתניהו בחוק הגיוס, ואם גנץ הולך בדרך שלו, וליברמן, וכמו שאמרת, בנט בכלל עוד לא דיברנו, או דיברנו עכשיו, ואנחנו מבינים מה הכיוון שלהם. אז בסופו של דבר, אין להם ברירה, אלא להישאר בזרועות נתניהו. זה באמת מעניין. תראה, בשיחה עם עיתון המשפחה, ראיתי שנשיא, זקן מועצת חכמי התורה, רב מאיה, אמר שמבחינתו ללכת לבחירות עד שאו בימין או בשמאל יבינו שצריך את החרדים. ברור שיש פה סיכון. אין ספק שיש פה סיכון שבסוף תקום ממשלה או ממשלת מרכז שמאל, או אפילו ימין, אתה רואה כל מיני קולות שקוראים לוותר על החרדים. אבל בסוף בסוף החרדים לוקחים בחשבון את זה, אבל כמובן שהם יוצאים מתוך נקודת הנחה שאין להם מה להפסיד יותר. זאת אומרת, הם נמצאים מה שנקרא במצב שהדרישות הבסיסיות שלהם, מה שלפני עוד מעט שלוש שנים לקואליציה הזאת, לממשלה הזאת, מה שהבטיחו להם באותו
אי אפשר לקיים מה שהבטיחו להם. פשוט אי אפשר לקיים, אתה יודע, כל מי שינסה לקיים מה שהבטיח להם, אולי בחדרי חדרים, ינזק פוליטית בצורה אנושה. זה הרי ברור גם לחרדים, לא?
נכון, 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 אז אני מסכים, אז לכן מה שהם עושים זה, בינתיים נשאר את זה נתניהו, תראי, השבוע צפוי ביום חמישי להתקיים אירוע שלא קרה הרבה מאוד שנים, זה קורה בערך פעם ב-15 שנים, ב-1999 זה היה נגד בית משפט העליון, לפני בערך עשור זה היה בזמן ממשלת לפיד בנט, גם על חוק הגיוס וגם עכשיו, שמאות אלפים, 10 מיליון זה נקרא, יוצאת לדרך ביום חמישי הקרוב. זה אומר שהחרדים מרגישים מה שנקרא עם הגב לקיר, והם אומרים...
10 מיליון עם תמונות של חטופים?
לא, יש מיליון להרבה נושאים.
לא, 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 יש שם הם משתמשים
בגועל נפש הזה, כן. אבל ישראל כהן, תגיד, זה אומר בעצם שלחרדים יש אינטרס עכשיו לקיים את הבחירות במועדן, כלומר רחוק ככל האפשר להעביר את התקציב כדי שיהנו קצת מפירותיו עד 2027.
רוצים עכשיו לפתות אותם בכמה מיליארדים יפים, לא?
תראו, אריה, הם לא, בוא נגיד ככה, כמו שאמרתי מקודם, עוד מעט 3 שנים בממשלה הזאת, את מה שהבטיח להם בהסכם הקואליציוני, הוא עדיין לא קיים. אבל כיוון שאין אלטרנטיבה, וכיוון שהם יודעים מה בסוף מחכה להם בצד השני, אז הם נמצאים בקואליציה הזאת, ולכאורה אין להם, עוד פעם, האינטרס שלהם, תראו, בכזאת הפגנה גדולה, בעצרת מיליון, או בלחצים שהם מפעילים על נתניהו, אפילו באיומים, או העובדה שהם פרשו למעשה חלקם מהממשלה, חלקם מהקואליציה בכלל, זה להפעיל לחץ על נתניהו.
כן, עצרת מיליון לדעתי פחות מלחיצה מאשר אי הצבעה בכנסת עם הקואליציה. זה נראה לי יותר מלחיץ, לא?
לא יודע, כל אחד והזה, תראי, יש מאבק ציבורי, מאבק ברחוב, ויש מאבק, כמו שאת אומרת, פוליטי של אצבעות בכנסת, אבל בסופו של דבר, הם לא ילכו עד הסוף, ונתניהו כנראה יודע את זה, בגלל מה שאמרתי מקודם, זאת אומרת, הם יכולים ללכת עד הקצה, לנסות להלחיץ אותו, לנסות להסביר לו שזה הנושא שעכשיו הכי אקוטי והכי מהותי אצל הרבנים, אבל בסוף בסוף, הם יזהרו לכאורה לא להפיל אותו, ודאי חלקם, עוד פעם, יש בזה גם ניואנסים, יכול להיות שאגודת ישראל כן הייתה הולכת עד הסוף, או חלקים באגודת ישראל, ואחרים, אבל דגל התורה וש"ס, אני חושב שהמטרה שלהם זה שנתניהו יביא חוק, ולא המטרה להפיל אותו.
ישראל כהן, קול ברמה, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי. הכתב הצבאי של מעריב.
אין רגע דל, לצערנו.
תאונת דרכים בדרום, מה קרה שם?
כן, בעצם בעוטף עזה, ממש על הגבול, רכב צהלי, היה מעורב בתאונת דרכים, אנחנו מדווחים על פצוע אחד בינוני, ו10 פצועים קל, כולם חיילים, הם קיבלו טיפול בשטח על ידי כוחות של חיל הרפואה, ולאחר מכן הם פונו לבתי החולים במרכז הארץ. הודעות נמסרו למשפחות, כל המשפחות מעודכנות לגבי האירוע.
אנחנו מבינים ששני המרים נכנסו זה בזה, והם אומרים שהם לא ראו כלום בגלל האבק.
נכון, כאילו, צריכים להבין שסביב הרצועה, בגלל התנועה של הרבה מאוד רקם, נוצר מה שנקרא חול דליל, מה שנקרא מובק.
פודרה.
פודרה, וכשעובר כלי רכב קצת בנסיעה, אפילו קצת מהירה יותר, הוא יוצר ענן של אבק, ומספיק שרכב אחר לא שומר מרחק.
זה פשוט נורא, זה באמת טיפשי ומיותר, ממש.
זה טיפשי ומיותר, וזה לצערנו הרב כרגע נחקר על ידי המשטרה הצבאית, במקביל לתחקירים של צה"ל בעניין הזה.
כן, שני לוחמים במצב בינוני, נורא. תודה רבה, אבי אשכנזי.
שחר רפואה שלמה לפצועים, תודה רבה. תודה רבה.
דיווחי תנועה עם שר פלסנר.
שר פלסנר פה, שלום לך.
בבקשה.
שלום וערב טוב לעורך הדין אסף גונן.
שלום, שלום.
ערב טוב, אריה.
שלום. חוץ מהשם שלך אסור להגיד כמעט שום דבר. אז אנחנו אומרים לך שלום שוב, עורך הדין אסף גונן.
אסף גונן, ולקרות.
הסיפור הוא כזה.
ערב טוב לאריה וליאת.
הסיפור הוא כזה, יש איזה תושב של אחד המושבים בשרון, שהוא נעצר, שהוא נרצח. בבניין מגורים בפתח תקווה לפני כ10 ימים, ויש 4 צורים בחשד למעשה, ביניהם מה שמוגדר בברנג'ה דוגמנית מוכרת.
אתה לא מייצג את הדוגמנית?
אני לא מייצג
את הדוגמנית, אני גם לא יודע עד כמה היא מוכרת.
עכשיו בוא תספר מה מותר, כי הסיפור סבוך, כי יש לו, הוא סיפור דור שני, יש כבר דור שני של ה...
נכון.
אז מה שאתה יכול, כן.
תראו, עד כמה שאפשר להגיד, ואני כבר אומר לכם, יהיו פה שאלות משפטיות מאוד גדולות בתיק הזה. ממה שאני הבנתי מהלקוח שלי עד עכשיו, נקרא את זה ועד כמה שאפשר להגיד במסגרת הצו, המנוח אמנם אולי לא מת מסיבות טבעיות, אבל לא מוצע כלפיו איזושהי עבירה פלילית שגרמה לו למות.
זאת אומרת רוח הקודש או איזה שד, איזה ג'יני תקף אותו?
לא רוח הקודש.
לא, מנסה להבין.
לא רוח הקודש, הלקוח שלי טוען בפירוש, והוא עומד על כך, שלא מוצע כלפי המנוח שום עבירה בזמן שהם היו בדירה, שגרמה לו למות.
אתה אומר שבעצם אין רצח.
אין רצח חד משמעית, ואין גם משהו שדומה לרצח.
המשטרה גרימת מוות?
גם לא גרימת מוות. מה שקרה זה שהמשטרה קיבלה הודעה מבית החולים, את כך שהגיעה גופה עם, נקרא לזה, עם איזשהו מוות בנסיבות חשודות, המשטרה עושה את עבודתה, וטוב שעושה את עבודתה. בסופו של דבר, אני מקצר לכם, מה שיחריע את התיק הזה, כמובן, נתיחת הגופה, אותם נמצאים לגבי סיבת המוות, וכמובן, אותם עדויות של מה היה בדירה. ממה שאני מבין עוד פעם, אני יכול לדבר רק לגבי הלקוח שלי, הוא טוען שהוא הגיע לדירה בצורה תמימה, על ידי, דרך אגב, הוא זמן על ידי אותה דוגמנית או בחורה, או איך שנקרא לצורך הדיון הזה פה, והוא הגיע לשם בצורה תמימה, בסופו של יום המנוח גם הוא הגיע לדירה, אני גם יכול להגיד שהלקוח שלי בעצם מוגדר כנקרא לזה סובב מבעיית סמים לא פשוטה, גם עשו סמים בדירה הזאת, הוא נרדם בדירה הזאת,
והתעורר ופתאום הוא ראה מישהו מת.
הוא לא ראה אותו מישהו מת כי הוא נפל מהחלון כנראה.
אתה אמרת את זה אריה.
רק שלא עברת פה על משהו, כן, אוקיי.
לא אמרתי איזה חלון.
המנוח אכן נמצא מת מחוץ לדירה ותבינו לבד. יש כרגע שאלה מה גרם לו
לעוף מהחלון,
ליפול אל מותו, ליפול אל מותו לצורך העניין. הלקוח שלי טוען בתוקף שלא קדם לזה שום אירוע פלילי.
עכשיו למה אני אומר שזה סיפור של רצח דור שני?
כן,
נו, תספר לנו מה שמותר, כי אני מבין שיש כאן סיפור שבדור הקודם
אביו של המנוח הוא דמות שנויה במחלוקת, נאמר זאת כך.
כן, תראו, זה, אני לא מייצג את המנוח, וגם רוצה לשמור על כבודו וכבודם של המשפחה. כן, יש איזשהו סיפור, מה שאני הבנתי שהאבא מרצה מאסר עולם, אבל בואו נשמור על כבודם, זה באמת שעה קשה מאוד.
כן, זה כשהוא נידון, רק נאמר למאסר עולם, האבא, כי הוא רצח את אשתו, ובשנת 2001 הוא ערב לה במקום עבודתו, לעבודתה, ופשוט שיסף לה את הגרון.
אמת.
זה האבא של המנוח.
נכון, זה אבא של המנוח, אני מניח שהמנוח גם כן גדל בתנאים לא פשוטים והיה לו...
בקיצור, כל החבורה הזאת בוא נגיד לא...
אני אגיד לכם משהו...
חוץ מהלקוח שלך כמובן.
תראו, אתם אנשי תקשורת הרי מנוסים, אני לא אומר את זה בשביל להתחנף. אתם הרי יודעים יותר טוב ממני, שאם לא היה מדובר פה לכאורה באיזושהי דוגמנית, סלש מוכרת או לא מוכרת, הסיפור הזה לא היה מעניין אף אחד, כי מדובר פה בחבורה של, נקרא לזה, לפחות שניים מסוג של נרקומנים, זה לא היה מעניין את התקשורת. מה שמעניין את התקשורת, יש פה בבחורה, סלש דוגמנית. זה מה שמעניין.
תשמע, אם מישהו היה נופל מהחלון שלי, למרות שאני רחוק מלהיות דוגמנית, גם התקשורת הייתה מתעניינת.
כי זה אתה. אתה סלב, אתה לא צריך דוגמנית, אתה יותר מהדוגמנית, ארי.
מה?
בדיוק.
הוא מסמיק, חבל על הזמן.
היה כדאי לבוא היום, אבל באיזשהו מקום קראתי היום שבעצם הדוגמנית, היא הפלילה את החשודים האחרים. היא זו ש...
היא ידעת מדינה כאילו.
זה אתם אומרים, אני לא יודע, כרגע אני לא יודע אם המאזינים יבינו, אבל כרגע מדובר בשלב מעצר ימים, כרגע החומר לא חשוף לפני הסנגורים, אנחנו ניזונים רק מהשאלות שאנחנו שואלים בדיונים, ומצליחים לקבל תשובות עד כמה שאנחנו מצליחים, וכמובן משיחות כל אחד עם הלקוח שלו, אני לא יודע את הדבר הזה, אני כן יכול להגיד לכם בזהירות, וזה חשוב שכולם ידעו את זה כבר מעכשיו, אותה דוגמנית לכאורה, היא מחוללת את האירוע. היא מחוללת את האירוע, אז כן.
עכשיו, תבהיר למאזינים שלא בקיאים במינוחים, מעצר ימים זה מעצר שבית המשפט קובע 5 ימים, מעצר 10 ימים, אם זה הופך להיות למשל למעצר עד תום הליכים, אז אתם חשופים לחומר הראיות?
נכון, אני אומר בקצרה, אתה אמרת את זה נכון, בעצם אנחנו נמצאים כרגע בשלב מעצר ימים, שזה אומר מעצר לצורך חקירה, שבה למעשה אותו אדם, אותו פלוני אלמוני הוא בגדר חשוד, המשטרה מבקש יש את ימים מבית המשפט על מנת למצות את החקירה, כמובן שיש הסנגור מבקש לשחרר או לצמצם את מניין הימים, ובעצם מתחיל המירוץ הזה, בסופו של יום, בקצה, או שמוגש תו אישום, או שהבן אדם הולך הביתה. אם מוגש תו אישום, אז קם לסנגור הזכות כמובן לסיים את חומרי החקירה, ואז להיות חשוף להכל. כרגע זה הכל עוד בערפל, ודרך אגב זה מוגדר בחוק, בשביל שהמשטרה תשמע אותה כספים קרוב לחדש.
אתה יודע שעכשיו סקרנת את מאזיננו הרבה יותר לתיק הזה, כי תמיד שיש איזה מסתורין כזה, נכון, שאסור לנו להגיד שלושת רבעי מהדברים, אז עושה את זה הרבה יותר סקסי. עורך דין אסף גונן, מייצג חשוד ברצח מתוך ארבעה חשודים. תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב.
ביני אשכנזי איתנו.
ביני אשכנזי, שלום וערב טוב לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום. שלום לך.
שלום, שלום.
שלום, ערב טוב.
אתה יודע שאנחנו קודם הריינו פה את חבר הכנסת משה סעדה, שאמר דבר שפחות אותי המם. הוא אמר שהחוק, החוק הצרפתי לנתניהו, אותו חוק שאוסר או מעמיד יכולת לוועדת הכנסת לדחות את משפטו, הוא סוג של ספין והוא בכלל לא לוקח אותו ברצינות. ככה גם שאר חברי הכנסת שלה והשרים של הליכוד. תחסים על זה כאל סוג של ספין?
לא יודע, תראו, ספין ספין לא ספין כרגע, בוא נדבר לעניין. לקואליציה אין בכלל רוב. היא מושכת את הצעות החוק שלה. היא יכולה להעביר איזה חקיקה שהיא רוצה בוועדת השרים לענייני חקיקה. כשזה יגיע למליאה היא תתקע. כי החרדים לא איתם, אז לכן אני לא יודע אם זה ספין או לא ספין. אני יודע שמזכיר הממשלה אמר באופן מפורש שנתניהו ראש הממשלה לא רוצה שזה יקודם. אז מה היה כאן? כולם נהנו.
ספין.
הצעת החוק נדחתה בעוד שבוע. לימור סון הר מלך, חברת הכנסת, מעוצמה יהודית, קיבלה כותרת טובה. היה קצת התקוטטות עם בן גביר. וזהו.
הבנתי.
טוב, אבל חוק אולי משמעותי יותר שעשוי להיות מונח על שולחן הכנסת השבוע, זה חוק הגיוס. מה חדש בתחום הזה?
להבנתי שום דבר לא חדש, אבל זה נמצא כרגע על שולחנה של היועצת המשפטית לוועדה. בסדר, אני מבין שהיא רואה בחוק הזה לא מעט בעיות, היא לא יודעת איך היא יכולה לקדם אותו, ולכן אני באמת חייב להגיד לכם, אני לא בטוח בכלל שיהיה דיון השבוע, כי נכון לעכשיו, המתווה צריך להגיע, המתווה צריך לעבור את האישור של היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון. אני לא רואה איך זה מתקדם עד יום חמישי.
הבנתי, זאת אומרת, אתה יודע מה הרי, אנחנו מדברים פה על כלום. זאת אומרת על כל מיני בלונים ריקים, מה שהדבר היחיד שאולי יכול להתממש זה באמת הקדמת הבחירות. מדברים על יוני, אבל לפי הקצב הזה זה אפילו יכול להיות לפני
או אחרי, כי אם למפלגות החרדיות יש אינטרס מתוך ראייה שהם לא יהיו חלק
כן,
בממשלה
הבאה, אבל אם הם מפסיקות, אם רגע, אבל אם מפסיקים פה להצביע, אתה יודע, ממשיכות את החרם שלהם על ההצבעות, אז נו
ביני, הם יעבירו את התקציב? מה אתה אומר?
אני חושב שלא.
לא יעבירו.
איך הם יעבירו אותו? אני שואל אותך, אתה היית חבר.
בהצבעה, בהצבעה. הם רוצים על הכפתור הירוק.
הם לא מצביעים, לא רוצים להצביע, מסרבים.
אולי כדאי להם.
אין חוק גיוס. בלי חוק גיוס, אין תקציב. זה מאוד פשוט. אני לא רואה איך אפשר בכלל להסתבך פה בעניין הזה. אין חוק גיוס, לא יהיה תקציב.
הם עלו על עץ כל כך גבוה שבלי חוק גיוס או מתווה או התחייבות או שטר חוב בלי להחזיר, הם לא יתמכו בתקציב רק כי כדאי להם?
תראה, אני לא יודע כבר לומר אם כדאי להם או לא כדאי להם, כי יש ספיקולציות שעדיף להם שלא יהיה 1/12, ואז עדיף להם אולי להעביר תקציב, לא משנה מה. מצד שני, לא ברור המציאות.
אני אגיד לך למה, כי האשכנזים הציבו רף גבוה. עכשיו, השסניקים...
לא, דווקא שס התחילה עם זה, הרב, מה היה...
רגע, אבל אז האשכנזים העלו את הרף, ואז הם היו גם צריכים להעלות את הרף, לא?
דווקא פה היה דינמיקה הפוכה, כי אם אני זוכר נכון, הרב הראשון, בין הראשונים שאמר גם מי שלא לומד, אנחנו לא ניתן בחיים, זה הרב מאיה, שהעמדה שלו לשס, העמדה שלו תמיד הייתה הפוכה, כי מה שאני מצליח להבין ברחוב החרדי, מה אומרים בשס? הם יקריבו אותנו, את הספרדים, את אלה שלא לומדים.
כן, זו אמירה איומה של... כן, ישלחו את...
את העבדים, כן.
תותחים,
כן.
זה דבר נורא, אני בחיים לא שמעתי אמירה כזאת מפוליטיקאי.
לא אכפת להם להגיד, אתה יודע, לא לכסף. בקיצור, אז אתה, מתי לדעתך, תן לנו כאן איזה הימור, יוני יהיו הבחירות, יותר מאוחר, מה אתה...
אני לא רוצה להתדבר, אבל אני חושב שכן, שאני חושב שעד מרץ הם יכולים, אתם יודעים, עד סוף מרץ הם יכולים לשרוד, אחרי מרץ זה כבר אי אפשר, אין תקציב, שלום, אין פה יותר מדי אפשרויות, אלא אם כן באמת נתניהו יעשה את מה שהוא עושה הרבה פעמים.
אני חייבת, כן, ישלוף מה, כן?
אוף איזה שפן מהקובה, ויצליח.
איזה שפן?
נגיד שהוא כותב חוק, בניגוד לדעתה של היועץ המשפטית של ועדת חוקה, של ועדת החוץ והביטחון.
החרדים לא מוכנים. החרדים מבחינתם, היועצת המשפטית הממשלה לא אכפת להם, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים חוק שהיועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל שור, חתומה עליו. אנחנו לא מוכנים שיהיה דייר שבבית משפט אנחנו אפילו לא יכולים להתחיל להגיד עליו.
נכון, הם לא רוצים עוד פעם להתחיל לרוץ לבגץ, הם צודקים, אתה יודע, בבית לנוכח.
אלא אם הרעיון הוא להרוויח זמן.
אבל שוב, גם פה אני לא בטוח שזה עוזר להם, כי בוא נניח שיהיו חלקי דעות בין היועצת המשפטית של הוועדה לבין היועצת המשפטית לממשלה. בסוף כשזה יגיע לבגץ, אני חייב לומר, עד כה, פה מה שאני ראיתי, בדרך כלל בגץ מאמץ את העמדה במקרים כאלה של היועצת המשפטית לממשלה.
אני רוצה להגיד לשניכם גם ביני פה. הרי אין הקמת ממשלה ללא חרדים, מכיוון שערבים מחוץ למשחק.
אלא אם זו ממשלת אחדות לאומית.
אלא אם זאת לא תהיה ממשלת אחדות לאומית, כל עוד נתניהו שם. איך יכולים לעשות אחרי כל הלא ולא ולא ולא? אני לא חושב. אז אני אומרת שהחרדים יודעים שזה לא יהיה במושב הזה, יצטרכו אותם למושב הבא, ואז יצטרכו למצוא איזה פתרון, שגלגלו את התפוח החם הלוהט הזה, הלאה, לכנסות הבאות.
אני שם מוועדת טל, מחוק טל, אני זוכר את הדברים האלה, וזה כל פעם.
אותו דבר. לא משתנה כלום.
בני אשכנזי.
תודה רבה.
תודה רבה לך. ערב טוב.
ערב טוב.
פרסומות.
כן, בדיוק.
פרסומות. שלום וערב טוב לאלחנן גרונר, הקול היהודי.
שלום, שלום אלחנן.
שלום וברכה. שלום, שלום.
תשמע, היה פרסום של רועי שרון היום, שמונה רשימה שלכאורה מתפרסמת מטעם נערי גבעות, או איזה גוף שריכז מידע מכמה נערי גבעות, ושם יש רשימת כפרים ערבים שהותקפו ומספר התקיפות בחודש האחרון. אז בצוריף היו 6 תקיפות, באלמרייר 5, בתורמוס איה 5 וכולי וכולי וכולי.
באמת רשימה מאוד מרשימה.
וכמה מכוניות הציתו וכמה זיתים נחרטו. אתה מכיר את הרשימה הזאת?
אני חשבתי שאנחנו יכולים לדבר על החשיפה שלנו עכשיו על על האריטראים שמנהלים רשת הברחות.
יבוא זמנו של האריטראי, אבל תשמע, אם הפרסום הזה נכון, אני לא מבין מאיפה הוא בא.
ומה האינטרס של נערי הגבעות לפרסם בדיוק כמה הם שרפו ואיפה?
אני לא יודע, תשאלו אותם.
אתה לא מכיר את זה.
אני לא מכיר, ראיתי קשור לפרסום.
לא, לא, סתם שואלים אם אתה מכיר.
לא, בכיף, אין לי בעיה.
לא, אבל לא
השאבו
אותך שאתה שרפת.
אני מדבר על דברים שאני מבין בהם.
אוקיי, אז בואו נדבר על האריטראים. מה זה רשת של הברחה של אריטראים שהבריחו נשים ונשק מסוריה?
כן, סוריה וירדן. בעצם סיפור באמת מטורף לגמרי שאנחנו מפרסמים הערב. לפני כשבוע חשפנו שנעצרו אחד תושב בת ים, אפריקאי ועוד מסתנן אריתראי מתלווי, בחשד שהבריחו 50 מגבול סוריה. היום הוגש נגדם כתב אישום, שזה כשלעצמו אירוע, אבל כתב האישום בעצם מפנה לעוד אירועים משפטיים שישבנו וחפרנו בהם, ומתברר שאותו אריתראי, מנהל, הוא נמצא פה כ-15 שנה, נשוי עם ילדים, מסתנן אפריקאי, גר בתל אביב, והוא נעצר לפני קרוב לשנה, בחשד שהוא ניהל רשת שהבריחה מסתננות אפריקאיות מירדן, תמורת תשלום של $15,000 לראש, כשהוא גם מחזיק אותם באיזושהי דירה בדרום תל אביב, עד שמשולם הכסף, הן מגיעות מירדן דרך אזור ים המלח, אזור פרוץ לגמרי, גם לאמלח, גם למסתנן. והוא שואל במעצר בית, משחררים אותו למעצר בית על אותו תיק, והשופט עלה מצר רואה בשלב מסוים מרחם עליו, מבטא לו את האזיק האלקטרוני, והוא נצל את זה, וכעבור 3 חודשים יוצא להברחה הנוכחית, שזה הם הגיעו עם רכב, הוא ועוד אחד לגבול סוריה, והורידו משם איזשהו אופנוע חשמלי כזה קטן שהם לקחו איתם, נסו עד לגבול, אספו 5 אקדחים מאיזשהו גורם סורי מעבר לגדר, ואז נתפצו. וקודם כל יש פה המון המון דברים לתוך האירוע הזה, קודם כל שמסתננים אפריקאים הם מעריבים, שחותמים ערבות על המסתנן האחר, כולם לא חוקים בארץ.
אתה יודע, אתה מדבר על המסתננים, אני מדברת על החיילים שלנו, על כוחות הביטחון שאמורים להבטיח את הגבול, איך דבר כזה קורה?
זהו, אני חושב שזה סיפור שהוא מפרט את שלושת הגבולות. זאת אומרת, יש לנו פה מסתנן שנכנס מגבול מצרים לפני כ-15 שנה, מבריח כיום נשים אפריקאיות מגבול ירדן, ומבריח אמצעי לחימה מגבול סוריה. ויש פה גם את הגבולות הפרוצים לחלוטין, שאנחנו רואים את זה, אם זה בהברחות של הרחפנים שאנחנו רואים, גם בגבול מצרים, גם בגבול ירדן.
אלחנן, תגיד, מדינת ישראל אי פעם ביקשה לגרש את האיש הזה?
לכאורה לא, וזהו, זה הדבר הבא. זאת אומרת, אותם משתננים, בדיוק כמו שהתרענו ואמרנו, ואני עוסק בסוגיה הזאת, אני חושב מאז 2009-10, אני זוכר את עצמי מסתובב כבר בדרום תל אביב, ורואה אותם כנופיות, ואני זוכר אז, אני לא אשכח שיחה, שאומר לי בעל מכולת יהודים הבודדים שאז עוד נשארו בנווה שאנן, אומר לי, אני רואה אותם, זה חבר'ה של אל-קאידה, חבר'ה עם לפטופים, הם חושבים שהם מסתננים מפגרים, הם לא מפגרים, הם הקימו פה פשע מאורגן, ראינו את החבירה שלהם לג'רושי מרמלה, ועכשיו הנה רשתות הברכה של אמצעי לחימה, אריתריים, זאת אומרת, הכל מתערבב ביחד, ומהווה סכנה מטורפת, ואיך לא לוקחים ומגרשים, ואז מתנהלים איתם באמצעים של איזה גנב בסופר, ערבות ושחרור ומעצר בית ומקלים.
אוקיי, אלחנן, אנחנו חייבים לשים פה נקודה, אלחנן גרונר, הקול היהודי, תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין גונן בן יצחק, מהמחוזי בירושלים, בית המשפט המחוזי.
זה
אריה אלדד? כן, שלום.
שלום, שלום. מי איתנו?
גונן.
חברים, אני בקושי שומע אתכם.
עורך הדין גונן בן יצחק, אתה יכול לעדכן אותנו מה נקבע בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניינם של ארבעת החשודים בהצתת פחי אשפה סביב מעון ראש הממשלה?
כן, ממש בקיצור, בית משפט קיבל את ההמלצות של שירות המבחן, שחרר אותם למעצר בית עם פיקוח, אבל הפרקליטות שרצתה לשחרר אותם עם ניזוק אלקטרוני ביקשה עיכוב ביצוע וכדי לשקול ערר, אז בינתיים הם לא שוחררו, פיזית הם עוד לא שוחררו.
כמה זמן הם כבר במעצר?
הלקוח שלי, שזה עמוס דורון, נמצא במעצר 53 ימים.
ואני מבין שהפרקליטות הסכימה לשחרר שלושה מתוך הארבעה, ואת הרביעי להשאיר, אבל בית המשפט לא נענה לבקשתו.
נכון, נכון.
הבנו. והערעור הזה צריך להידון בתוך כמה זמן? מתי ידעו אם הם יוצאים או לא יוצאים?
למעשה הם אמורים תוך 48 שעות להודיע ולהגיש את הערר. אני מניח שמחר נדע אם הם באמת מגישים את הערר כן או לא, כלומר אם התקבלה החלטה סופית, אז הם יגישו, ואני מניח שתוך יום יומיים אנחנו נהיה שוב בדיון. זה לא ייקח לדעתי יותר מ-48 שעות.
ולמה להבנתך הפרקליטות מתעקשת כל כך? יש לנו חצי דקה?
אני, מכיוון שמראש העתיק הזה נפתח בכל רעש גדול, אז אני מניח שיש לפרקליטות איזושהי מחויבות להראות שהם ממשיכים להילחם בעניין הזה, בניגוד לאיך שאני לפחות באופן שרואה את זה.
כן, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים על מעשה חמור, בוא, זה לא מדובר על משהו של מה בכך, להבהיר, אתה יודע, פחים ולסכן את הציבור.
אני לא מקל בזה ראש, אני לא מקל בזה ראש, אבל בסוף השאלה, האם הם באמת אנשים מסוכנים כן או לא, הבאנו גם מכתבים על איך האנשים האלה יצאו בשבעה באוקטובר, להילחם בעוטף עזה
ולהתחלף
אנשים.
ועדיין, עשו מה שעשו, עורך דין גונן
בן יצחק. נכון, עשו מה שעשו, אבל
גונן בן יצחק, תודה רבה. תודה גם לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר. אחראי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון והראל גולדשטיין.